אתה לא יכול.
אני רואה את הישיבה.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ערב טוב לכולם, אני מתכבדת לפתוח את ישיבת המועצה מן המניין מ-3 לאוגוסט 2026, סעיף ראשון לסדר, עדכוני ראש העיר. למרות החששות מהמצב הביטחוני, העבודות ברחבי העיר נמשכות כרגיל. הזדמנות להזכיר שאנו בשלבים הסופיים להקמת בית ספר סעדיה גאון החדש בנווה איילון, שלצידו שני אשכולות של גני ילדים ומעונות. אנו נפתח בית ספר תקשורתי ראשון בעיר במקום בית ספר מכתב מאליהו בנות, שהוא עובר למבנה של סעדיה. מי שמבין את
הצרכות.
תדומו, כן. כמו כן, אנו פותחים אשכול גנים חדש במתחם התחדשות עירונית בקלנית. כל זה כדי להיערך שבשנה הזו ובשנים הקרובות להיערך לגידול האוכלוסייה שנובע הן מהקמת השכונות החדשות והן מהתחדשות עירונית. בשבוע שעבר קיימנו אירוע עירוני ראשון באמפי מסובים אור יהודה שהוקם לידי החברה הכלכלית. אירחנו את הזמר יורם גאון כחלק מאירועי הקיץ, ובתכנון התקיימו אירועים עירוניים נוספים שהקרוב בהם הוא פסטיבל הבירה שהתקיים בתחילת חודש ספטמבר. המקום הופעל על ידי חברת אינבנטים והוא חלק מהמאמצים שלנו לקדם את תחום התרבות בעיר ולהוביל את המיתוג של אור יהודה. יכול להיות שהמסגן לא פתוח?
קצת חם, כן.
לא מספיק. יפה, עכשיו שומעים. נקודה חשובה שאני רואה לנכון להציג כאן במועצת העיר היא העובדה המצערת שאנו בעירייה ממתינים למעלה משלוש שנים לחיבור חניות לטעינה חשמלית. אחרי סבב ראשון מוצלח שהתחיל לפני 4 שנים, כמה היו לפני 4 שנים שכן הצלחנו?
2.
לא, היו איזה 5 עמדות ברחבי העיר.
היו 5 עמדות. לפני 3 שנים הגשנו בקשות חדשות לחברת חשמל לקדם חיבור חנייה בטעינה חשמלית כחלק משירות לתושב. כמה עוד ביקשנו?
12.
עוד 12 מקומות. לפני 3 שנים ביקשנו 12 מקומות.
טעינה מהירה?
כן.
לא, טעינה רגילה.
לא, טעינה רגילה, טעינה של רכב חשמלי.
לא. 6 שעות או של 20 דקות?
6 שעות.
רגיל.
ובבית בפארק שניים.
נכון, הם היו הראשונים.
יש 4 שם.
יופי.
כן, אבל זה תנאי.
אבל לצערי הרב, חברת החשמל והגורמים שפועלים מכוחה לא משכילים להבין את החשיבות של הפרויקט הזה ולא שמים את השירות לתושבים בראש סדר העדיפויות. גם העובדה שמדובר בפרויקט ירוק שנועד לצמצם את זיהום האוויר לא משנה את המצב הנוכחי. כל זה קורה בניגוד להודעות ופרסומים שיוצאים מאנשים מהשולחן הזה, מתאים את הציבור ולא מקדמים בכלום את הפרויקט החשוב הזה. סעיף 2 לסדר היום, אישור תב"רים.
אפשר לפני האישורים?
כן.
אני רק לא ידעתי שיש מד מים.
אתה דיברת איתי על זה בחוץ, אני לא יודעת לענות לך על זה.
לא, אני רוצה לסדר היום, אולי לא תיתן לפני עבר מכשול, נדבר עם משקמה. אני למשל עכשיו...
אבל בוריס, אני מבינה. אני אומרת שאנחנו לא יודעים על זה. אני אוהבת לבוא עם תשובות מוכנות. העלית את הסוגיה הזו. הסוגיה זה מד דיגיטלי במים. הוא מפחד מחילול שבת. קשה לי להאמין שחברה כמו מי שקמה
יש שעון מהדרי, ואני טלפנתי היום למשקמה, אני לא הייתי בארץ, החליף את השעון, לא ידעתי, מי השכן חילוני שלי אמר לי, אבי משוייך שזה שבת עובד בשבת. אז טלפנתי אליהם, אמרתי, אני לא ידעתי, בבקשה מכם, תחליפו לי את זה, יש מהדרי. קודם כל, אתה קיבלת הודעה, אמרתי, יכול להיות שקיבלתי, אני לפעמים לא קורא, משלם הוראת קבע, דברים שאוטומטיים אני לא קורא. עכשיו אמרתי, אני יכול בתור חווי דעייה להמליץ לכם משהו, אולי ייעול או משהו, צעקו עליי, ממש יחס לא טוב.
רגע, אני יכול לענות על זה? הרב בוריס, אני בכלל לא ידעתי שאתה רוצה לענות את השאילתה.
יש, אבל זה קרוב בתשלום.
לא, אני עשיתי בדיקה לעומק הזה, זה התחיל לפני כ3 שנים, שהתחילו לשנות את כל המדים של השעוני מים. יש קשרות שזה של צומת, שזה באופן אוטומטי מגיע לכולם. אני בדקתי את זה, לכולם באופן אוטומטי. אדם שרוצה קשרות מעבר לזה, משהו שיותר בקשרות, אז הוא יכול לבקש. שלחו פתקים, זה מגיע, מישהו מבקש. מישהו לא ביקש ופתאום הוא רוצה
לחיות. אני לא הייתי בארץ פשוט.
לא, אבל מה שיש לך בבית של תומר, זה גם קשה.
גם בסדר.
זה גם בסדר.
אל תחמיד, אל תחמיד.
לפי מה שהוא אומר,
אל תחמיד. הוא לא
חייב,
לא להביא,
לא.
לא
להחליף
את זה. יש קשור בגלל באופן אוטומטי לכולם, אדם שעושה קשור מעבר לזה, אז הוא מגיש בקשה.
צריך להבין שזה כבר שלוש שנים.
יש לך צומת.
כנראה עכשיו הגיעו לרחוב הפלמ"ח. אתה צריך להרים טלפון ולבקש את הקשרות ש...
לא, אגב, עם מי שדיברתי עם אגודאייב, אז הוא פנה אליו, הוא יקבל זה אחלה בלי תוספת.
אבל הוא צריך לחלב כסף.
לא, בלי.
לא, ביקש ממני כסף, אני אומר, למה? אני לא ידעתי.
אבל צריך להבין שכל השעונים...
יש לך עוזר אישי.
תקנה ללשכת עוזר. הנה, אתה לוקח על עצמך
את זה. יפה, עזור לו. אישור תברים, סעיף 2 לסדר היום. תבר 1857, רכישת טרקטורונים, סכום הדבר 200 אלף שקל, סך הכל 200 אלף שקל, מקורות המימון קרנות הרשות. ועדת הכספים דנה והמליצה לאשר. מי בעד אישור רכישת טרקטורונים? תודה רבה, זה לאגף תנופה. סעיף, כמה טרקטורונים שואלים?
יש פה למעשה איזה דבר נוסף שאמור להשלים את הדבר של תקציב הפיתוח במשרד הפנים. סך הכל אנחנו רוכשים את חמישה טרקטורונים, ואנחנו עושים פיצול בין שני טבעים לטובת הדיווח.
אוקיי, בסדר. מספר טבר 1860, שיפוץ מס, סכום הטבר 1,250,000 שקל. סך הכל 1,250,000 שקל, מקורות המימון קרן שלם. קרן שלם זו הקרן שתומכת בפעילות של הילדים עם הצרכים מיוחדים, קרן שמשותפת לשלטון המקומי ולרשויות. עוזרים, מממנים, עוזרים בסיוע. ועדת הכספים דנה והמליצה לאשר. מי בעד? באחד. סעיף 1858, מהיר לעיר אכיפה, סכום הטבר 1,800,000 שקל, הקטנה, הגדלה של 1,404,000 שקל, סך הכל הטבר הוא 3,204,000 שקל, מהיר לעיר נותנים 920,000 שקל, לטבעי איילון.
לא, זה בסדר, אני רק אחדד. הדבר נפתח בזמנו 1,800,000 כאשר כל המימון היה בזמנו מנתיבי איילון. בפועל המימון אמור להיות 85% מנתיבי איילון. עכשיו אנחנו מגדילים אותו כך שהאומדן שלו יהיה אומדן מדויק, וההגדלה של 920,000 זה רק בשביל להעמיד את זה על 85%. אז הפרופורציות בהגדלה הן לא נכונות, בגלל שמתחילה
נפתח
על מלוא המימון
במדינה. מי שנוסע בציבורי.
אנחנו צריכים את
ה-15%? פעיל. זה עוד לא פעיל?
לא, 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 לא פעיל ולא יפעל עד שלא יהיה...
עד שלא תהיה סבילות.
אבל מה שכן אפשר להגיד, שבשעה טובה, בעזרת השם, בשבועות הקרובים, תהיה סלילה אחרונה של הכביש, מהתחלה עד הסוף. מי בעד אישור התבר? פה-אחד. סעיף 1270, תכנון מפורט לעוקף אור יהודה. סכום התבר, עוקף אור יהודה זה 4612, שנכנסים מנווה איילון, מגיעים לפה. סכום התבר 9,625,000, הקטנה של 5,220,620. סך הכל התכנון נותר על 4,404,380 ש"ח. מקורות המימון משרד התחבורה. אפשר להסביר?
למעשה אנחנו מקטינים את הטבר ומחזירים את הפרש ההרשאה למשרד התחבורה, כי ההרשאה שקיבלנו הייתה מעבר לצורך שלנו. ניסינו לבצע הסבה לפרויקטים אחרים, לא קיבלנו אישור. גיל, אתה רוצה להרחיב
כמו שאמרת? כן, ניסינו גם לעשות הסבה מתכנון. הטבר הזה היה טבר של תכנון לביצוע. גם ענו לנו בשלילה, אבל הצלחנו תוך כדי השיח עם משרד התחבורה לייצר שבגולדה מאיר, מה שמחבר בין 461 ל-412, בסוף חלק מזה הם משתתפים, את החיבור ל-412 וגם את הצומת של 461 הם יעשו.
מי בעד אישור
עוד
דבר?
באחד.
טבר 1859, ציוד, מחשוב וריהוט למוסדות חינוך וציבור. 4.5 מיליון שקלים, מקורות מימון
מפעל הפיס. למעשה זה ההצטיידות גם של ריהוט וגם של מחשוב, בעיקר בנווה איילון ובשאר בתי הספר, ושאנחנו לוקחים את זה מהמימון של הפיס שמהקצאה שעומדת לרשותנו.
שמה? מהקצאה שעומדת לרשותנו במפעל הפיס. ועדת הכספים דנה והמליצה לאשר. מי בעד? פה אחד. סעיף 1846, איתום במוסדות חינוך וציבור, הסכום היה, התבר הראשוני היה על 1,000,000 שקל, מבקשים הגדלה של עוד 1,000,000 שקל, סך כל 2,000,000 שקל מקרנות הרשות.
למעשה מגדילים את התבר לגבות צרכים שונים.
ועדת כספים דנה והמליצה לאשר, מי בעד? כן, בוריס. אני אקדים את הישיבות כל פעם, נקדים לשש, ואז אתה תישאר.
כן, עד הרבה.
אנחנו, אתה חסר לנו.
עד הרבה.
טוב.
אני ביקשתי.
רגע, לפני שאתה הולך, תישאר לשני הסעיפים שאני צריכה.
יש פה תוספת, ליד מאוד רוצה להציג אותם, של עוד ארבעה תב"רים, שזה למעשה עניין טכנית של כל מיני.
צריך אישור,
ועדת כספים כולם הסכימו, ואני צריך לבקש
אישור. אז יש שני דברים שאנחנו צריכים לאשר. אני מבקשת להביא לאישור המועצה לצרף ארבעה תב"רים.
שהם קשורים אחד בשני, תכף נסביר.
ארבעה תב"רים שלא נשלחו אליכם מבעוד מועד. בואו נציג אותם, ואז הם יאשרו אם הם מסכימים להכניס, ורק אחר כך נדון בהם.
אבל לא אחד אחד, כל ארבעה ביחד.
קשה.
לא, לא, זה אפשרי, זה פשוט, זה פשוט, אפשרי בטוח.
רגע, בוא תסביר אבי.
למעשה יש שני תב"רים, כל אחד מהם זה עבור אשכול גני ילדים בנווה איילון, שאנחנו מבקשים בחלוקה הפנימית של מימון התב"ר, זה הרי מורכב מהשתתפות משרד החינוך, הלוואה שלקחנו בזמנו של ה-80 מיליון, מקרנות הרשות, אנחנו מבקשים, כי הרי כל אשכול כזה מורכב מארבע כיתות גן, סליחה, 8 כיתות גן ו-4 כיתות מעון. ואנחנו מבקשים את כביכול תשליש של המעון לגרוע את הסכום של ההלוואה שזקפנו לשם ולהעביר לתבר של המעונות.
ברור? מי בעד האישור?
זה משהו טכני.
מי בעד הוספת הנושא לסדר היום? פה אחד. יופי, עכשיו נתחיל לאט לאט. תביא לי להקריא... תבר 1754 אנחנו גורים 6,630,300 ש"ח. רגע, לא, אני עושה אחד אחד. גורים 6,630,300 ש"ח. מקורות המימון הייתה קרנות רשות.
לא, אנחנו גורים מהלוואה.
מהלוואה. כן. מקורות מימון הלוואה. מי בעד גריעת התשלום מ-1754 גני ילדים אשכול נווה איילון? ועדת כספים דנה והמליצה לאשר. אוקיי? עכשיו את מה שאני גורעת אני מוסיפה. בתבר 1756 מעון.
רגע, זה היה 5-4?
כן, זה היה 5-4, עכשיו אני ב-5-6.
Okay.
מעון נווה איילון מספר 1, תוספת הגדלה של 6,630,300 ש"ח, מקורות המימון, הלוואה. ועדת כספים דנה והמליצה לאשר. מי בעד? תודה. עשינו העברה אחת. העברה שנייה. תבר 1755, גריעה, הקטנה של 6,630,300 ש"ח, מקורות מימון הלוואה. מי בעד? ועדת כספים דנה והמליצה לאשר, מי בעד? תבר 1757, הגדלה של 6,630,300 ש"ח למעון מספר 2 בנווה איילון, מקורות מימון הלוואה. מי בעד אישור? תודה רבה. את זה הוספנו. יש עוד סעיף לסדר שאתמול קיבלתם. מאחר שזה הערכות לפתיחת שנת הלימודים ויש שיבוצים ושינויים. איך?
שימושים?
כן. אז אני מבקשת אישור מועצה קודם כל, לצרף סעיף לסדר היום.
יש את זה רק צריך לצרף את המורים. יש את זה עבר.
אז בואו לאט לאט, סליחה, לעצור. סעיף מספר 3, אישור לקיחת הלוואה, בבקשה גזבר העירייה.
הם למעשה אנחנו מבצעים הרחבה של פרויקט גנים דעת בנווה איילון. אנחנו בונים בית ספר יסודי נוסף, שאמור להיות מאוכלס בספטמבר 27. בנוסף יש ספרייה ופיתוח של האולם ספורט. עלות הפרויקט מוערכת ב-101 מיליון ש"ח, כאשר המימון הוא מאותה הלוואה שאנחנו מבקשים לקחת בסך 45 מיליון, השתתפות משרד החינוך 35 מיליון, וההפרש קרנות הרשות 21 מיליון. את ההלוואה אנחנו רוצים לקחת ל-15 שנים, שהיא תהיה מחולקת בין שלושה בנקים בתנאים זהים של פריים מינוס 0.74.
בתשובה לפרוע אותה גם מוקדם.
נכון. כמובן שבהמשך למה שהוסבר גם בהלוואה הקודמת, כספי הפיתוח שהגיעו מהמגרשים שעדיין לא שווקו, כאשר הם התקבלו, אנחנו נבחן את סגירת ההלוואות שהם יפתחו, כדי לא להמשיך לשלם ריביות.
אבל אם היינו לוקחים את זה לא ל-15 שנה, לפחות, הפריים הוא היה יותר נמוך?
הפריים היה יותר נמוך, אבל התשלום החודשי שהיה יותר גבוה, והוא מעדיף... אפשר
להגיד שפריים מינוס 0.74 זה ריבית מאוד אטרקטיבית.
מי בעד אישור ההלוואה? ועדת כספים דנה והמליצה לאשר, כן? פה אחד, תודה רבה. אישור, סעיף 4, אישור החלפת מורשה חתימה בחשבונות בנק של בית ספר יצחק נבון ובית ספר חטיבת ביניים מובלים לשנת תשפ"ז. אנחנו שותים אחד אחד או שאפשר...
אבל כאילו נגיד...
היא יכולה לכתוב את זה אחד אחד.
אני כבר אכנתי את זה
לאחד. לא, אבל נגיד באחד מה שאת צריכה, את יכולה אולי להגיד
זה רק שמשוקף... סעיף אחד בהחלפת מורשי החתימה, רחל עיניו מנהלת בית הספר עוזבת, במקומה מנהלת בית הספר החדשה אודליה הדר. יושב ראש הוועד והמנהלנית נשארות, כלומר החילופים הם רק של המנהלת
בית ספר. בשתי חשבונות הבנק, יש גם של הרשות וגם של ההורים.
אוקיי, מי בעד? בית ספר יובלים חטיבת ביניים, גם כן.
פה הפוך, פה המזכירה, המנהלנית.
המנהלנית, איני שושנה עוזבת, במקומה מלאכי עידית, גם כן שני חשבונות, אחד של הרשות, אחד של ההורים. יושב ראש נשאר ומנהלת בית ספר נשארת. מי בעד האישור? אחד. ועכשיו, אני מבקשת להוסיף סעיף לסדר היום. אישור מועצה להחלפת מורשי חתימה ב-12 גנים חדשים. כאילו ב-12 גנים שהתחלפו צוותים, יכול להיות גם גננות וגם
לא, אבל בגני ילדים מורשי החתימה זה הגננת ויחיד ולדמן, זאת אומרת שזה לא משנה שמתחלפות
סליחה, נכון, בגלל זה אמרתי 12 גנים, גננות חדשות. הזכות חתימה השנייה היא של מנהלנית שלנו בעירייה, של יפית ולדמן. כלומר, רק איפה שהתחלפו גנים, לפרט הרשימה או שרשימה מצורפת?
נכון.
אוקיי. מי בעד לאשר את זה ככניסה לסדר היום? אוקיי. ועכשיו, אחרי שאישרנו את הכניסה לסדר היום, מצורפת רשימה של 12 גנים. בעקבות החלפת הגננות לפתיחת חשבונות של הורים בגני הילדים, מורשת החתימה הנוספת זו יפית ולדמן, נציגת אגף החינוך. מי בעד אישור? הרשימה מצורפת כחלק בלתי נפרד לפרוטוקול. יפית ולדמן. סעיף 5 לסדר.
רגע, אבל עדיין יש פה מקום.
מבקשת לקבל אישור לסגירת חשבון של גן יסמין שנסגר. מי בעד אישור סגירת החשבון בגן יסמין? וסעיף נוסף לפתיחת חשבונות לשני גנים חדשים שנפתחים, הגנים בנווה איילון, גן פטל, שם הגננת נטלי סקופ, וגן ינשוף, הדר אלקובי, יחד עם חתימתה של יפית ולדמן.
מכניסה את הילדה ל... היא לא מכניסה את הילד או את הילדה שלו לגן, אז יש הוגה אחר.
זה לא הורה, זה גננת.
אנחנו מדברים על גננת.
היא אמרה לי שזה השתנה פה.
נכון, להדר על קובי.
לגננת אחרת.
גננת אחרת.
היא אמרה שהיא לא מתחילה.
כנראה תפארת ממו לא מתחילה את השנה, היא הגננת שם. נכנסת גננת אחרת, כן, לא מה שנשלח לכם. הדר על קובי היא הגננת. מי בעד אישור פתיחת שתי החשבונות? פה אחד, סעיף 5 לסדר היום, ניגוד עניינים, עופר ינהל, מאחר שיש לבן משפחתי קוטג' בנווה סביון. מי שיש לו פה בן משפחה עם קוטג' בנווה סביון, לא אמור להיות בסעיף הזה.
ירנה, את מסתדרת?
לכן.
מה זה בן משפחה? בן דודה זה גם?
כן.
כן, בטח.
כן.
רימון? שמונה? רחל? לא קשור.
אוקיי. טוב, יש לנו פה תוכנית מ' א' מ' קוף 1188, תוספת זכויות בנייה ושינוי קווי בניין בקוטג'ים א' בדגמים א' פלוס ב' בנווה סביון. לאוניד ואירנה נמצאים כאן מאגף ההנדסה להסביר. מי מציג את זה?
מי זה? ג'אנה שלך?
ג'אנה,
כן.
אז אירנה, בבקשה.
אנחנו מבקשים את המועצה לאשר לרשות המקומית להיות מגישה התוכנית. מדובר על חלק משמעותי של אזור נווה סביון, מדובר קוטג'ים פטורים וקוטג'ים משפחתיים, ששתי תוכניות בסמכות המקומית הקודמות הסדירו קווי בניין לקירוי חצרות משק ונתנו זכויות הבנייה כדי להפוך חצרות משק לשטח עיקרי. ועלתה שאלה לגבי קוטג'ים פינתיים, ששם קווי בניין הם אחרים מקוטג'ים רגילים טוריים או קוטג'ים רגילים של דו-משפחתיים. ואז תוך כדי נעשתה בדיקה לגבי תוספות קיימות בשטח, וגילינו שה-25 מטרים שנתנו תוכניות הקודמות ליחידת דיור זה לא מספיק, ואז יחד עם שינוי בקווי בניין אנחנו רואים כנכון לתת עוד זכויות בנייה מכוח סעיף בסמכות מקומית, סעיף 13ב(א)(2) שנותן עד 50% זכויות בנייה לזכויות הבנייה שקבע ועדה מחוזית. זה אומר שזכויות הבנייה שנתנו תוכניות הקודמות בסמכות מקומית הם נמחקו, ואז אנחנו נותנים היום 50% למגרש, לשתי יחידות דיור, וזה מגיע את 80 מטר מרובעים ליחידת דיור.
זאת אומרת, זה 160 על כל המגרש ו-80 לכל יחידה.
לכל יחידה. זה לא רק כל יחידה שגר שם, הוא יכול לבנות יחידת דיור, הוא יכול להרחיב את היחידת דיור שלו. הקיימת. ודוגמאות לזה, זה סגירת חצר משק בנייה, צמוד, נגיד, מחסן, ותוספת זכויות בנייה בקומה א' לסגירת מרפסות, וגם תוספת חדר על הגג. כי זה טיפוס אחד של הקוטג'ים שאנחנו עסקנו
בהם. לא קוטג'ים בעיר, לא עובדים בסביון.
אבל יש לנו גם עוד תהליכים, כמו למשל מדיניות בשכונות מערביות, ששם גם כן...
זה בגלל ההקלה של הרכבת שנמצאת שם, בגלל זה יש תוספת.
לא קשור,
לא
קשור. אבל למה זה גורף לכל העיר?
זה בגלל תוספת חנייה עכשיו.
זה לא יכול להיות גורף לכל העיר, טיפוסים שונים של קוטג'ים.
אז יודעת, בכל העיר זה קוטג'ים יש, אולי שבדיוק זה לקוטג' יש
בנווה סביון. בנווה סביון, בנווה סביון הקוטג'ים הם אחידים.
זה מה ששואל, למה רק נווה סביון? למה לא כל העיר לא יודע? אם אתם פה עושים הקלות.
בגלל שהיה ניתן לאחד ולתת מענה אחיד לכל האזור הזה. בשכונה, נגיד, סקי א',
כי כל הדגמים זהים.
אנחנו צריכים ללכת ולתת הנחיות יותר נרחבות.
שיטת כנרת, יש שם 40 בתים, אותו דבר כולם, סטנדרטי.
אז למה לא להמתין עם ההחלטה הזאת, כשתדלקו את כלל העיר, ואז
אם לא, סטנדרט כנרת, לא לא אותם
חובשים. חבר'ה, שנייה, בוא נעשה את זה מסודר, יוסי, שנייה.
זה לא העניין, זה לא נרשם
כאן. כן. יוסי, אחר כך מירי תגיד את מה שהיא רוצה, ואז אני אתייחס, ואז לא נביא עיניים.
אני שואל, למה זה לא כל
העיר? שהשכונה הזאת היא עומדיה על קוטג'ים של מספר טיפוסים. זו משפחתים צורים, אבל אופי הבנייה, הכללי הבנייה הם אחידים לכל קוטג' וקוטג'.
אוקיי, סיטת כנרת, כולם אותו קוטג'ים, אותה בנייה, אותו דבר, אותו דבר, אותו
דבר. צריך לבחון גם שם, יוסי. יכול להיות שצריך לבחון גם שם, זה לא פוסק.
לא, אנחנו מנהלים.
למה לא עושים כל העיר? למה לעשות איזשהו אפליה מסוימת? זה רק בנווה סביון ולא ב...
כרגע מדובר על הקוטג'ים של נווה סביון, שוב, בגלל המבנה הדומה שלהם, דגם א' וב', דגם א' כולו שווה אותו דבר, דגם ב' של הקוטג'ים האלה אותו דבר כולו שווה, יכול להיות שצריך לבחון את זה במקומות אחרים, אנחנו תמיד, דרך אגב, מנסים ושואפים במחלקת התכנון לקדם תב"עות חדשות שבסופו של יום באות לטובת התושב, בסדר? ברצון להרחיב, ברצון לשפר, בסדר? אני רוצה לנצל רגע את זה שאני עונה ולהתייחס גם למה שג'אנה שאלה קודם. גם התב"ע הקודמת בנווה סביון, שאפשרה למעשה להפוך את אותו חדר שירות למגורים לעיקרי, התנאי הגדול שם והעיקרי הוא שהיחידה הזו לא תהפוך ליחידת דיור נפרדת, בסדר?
לא מוסרית.
חייבת להיות דלת מקשרת מתוך הבית אל הדבר הזה ובלי דלת חיצונית. זה מאוד מאוד חשוב להבהיר את זה, כי הרבה מאוד תושבים סגרו את מה שהיה צריך, אבל עשו את זה יחידה נפרדת, ואז זה גם לא עובר ולא מקבל גם תעודת גמר. ברור שכל הבקשות האלה צריכות להיות בקשות יותר מסודרות, זה לא שעכשיו נותנים להם לבנות איך שהם רוצים, בסדר? זה דרך אגב. מירי, תשאלי את השאלה ואז אני אענה לך.
מה תענה לתושב שיקרא את הפרוטוקול עכשיו אחרי השאלה הזו, וישאל למה סדר
התושבים הוא
כזה? בדיוק, חבר המועצה שאל כאן שאלה שהיא הכי רלוונטית לתושבים. למה? או שבוחנים את כלל העיר ואז יוצאים בהצבעה על כלל השכונות, או... כאילו, למה עצה הדרך? למה נווה סביון צריכים לקבל אישור עכשיו?
אוקיי, אז אני אענה על זה, בסדר? שנייה, ברשותכם. א', לא רצה הדרך, בסדר? זאת אומרת, זה כבר תוכנית שנמצאת פרק זמן מאוד מאוד ארוך בתכנון, וזה הגיע לאחר הרבה מאוד זמן פה לשולחן המועצה. אם אני מחלק את כל העיר, יש את השכונות החדשות שאין מה לגעת שם, מסכימים, נכון? שכונה חדשה, יש תב"ע חדשה, אני גם פחות אוהב את השינויים כאלה ואחרים שעושים בשכונות חדשות ומשנים קצת את המרקם ואת מה שרואים בעין, אבל זה דיון אחר.
אתה רוצה שנחליף לזה?
אל תגיד. אבל זה אחד. מתחמים של פינוי בינוי, שזה שטח מאוד מאוד גדול בעיר, אין מה להריץ שם תב"ע, כי התב"עות שרצות שם הן anyway תב"עות של פינוי בינוי, בסדר? נשארנו, רגע, נשארנו עם שטחים יחסית מצומצמים, אחד מהם הוא השטח של נווה סביון. השטח נוסף זה השכונות המערביות, קרי סקייה א', מה שאנחנו מכירים, בסדר? בכיוון היציאה מהעיר לתל השומר. ואז במתחמים האלו, גם דרך אגב, בשכונות המערביות, גם יש, יוסי, אתה יודע מהוועדה שלנו, גם יש מסמך מדיניות חדש, שלא מזמן יצא לטובת השכונות המערביות. זאת אומרת שעבודת האגף בהנדסה, היא לא נעצרת בנווה סביון, או בנווה רבין, דרך אגב, עשינו לפני מספר שנים לא גדול, גם תב"ע שאפשרה בבניינים לסגור מרפסות. עכשיו, כל הצרכים האלה עולים מתוך בקשות של הציבור, מתוך רצון שלהם, מתוך צורך שלהם, מתוך צורך שלהם. עכשיו, אם יעלה צורך, או אם יבוא ויגידו, אנחנו נבחן בשמחה את האפשרות, אני לא אומר שהיא קיימת, אבל נבחן בשמחה את האפשרות לראות מה אפשר לעשות באזור של סמטת כנרת. אני לא אומר שלא. אבל זה לא צריך לבוא זה על חשבון זה.
אבל למה לא
להמתין? גם ככה המהלך של אישור תב"ע וכו' הוא מהלך שלוקח הרבה מאוד זמן. זאת אומרת,
הוריד את הדס היום כדי שלא יהיה פה איזה אפליה מסוימת. תעשה את קודג'י, או משהו כזה.
אין פה אפליה חס וחלילה, באמת שלא. היו תב"עות בנווה רבין, אז היית יכול לטעון אפליה כי רק מקבלים בנבי רבין, אבל כבר היו.
זה נראה, כי
יש מסמך מדיניות, יש מסמך מדיניות חדש, ממש חדש, בשכונות המערביות, שגם מוסיף ומאפשר זכויות וכולי, זכויות דרך אגב של מאות ואולי אפילו אלפי אחוזים, בסדר? בשכונות המערביות, אז היית יכול לטעון שרגע, אנחנו מפנים את השאר, אבל...
לא, תראה, זה כאלף, כל מיני סוגים סוגים בסוגים שונים, כן? כל מיני סוגים, בנייה קשונה, אבל כנרת שזה ממש כולם אחד על אחד, כמו נגב סמיון, אחד על אחד.
ייבדק קצת, אנחנו נבדוק את זה במסגרת, אנחנו גם בקובעים האחרים שלנו בוועדה ובהנדסה וכולי, נבדוק גם את זה. אבל זה לא בא על חשבון משהו אחר, ובטח אין פה אפליה לטובת שכונה מסוימת, כן. זה עולה מתוך צורך של התושבים, כולם תושבים שלנו.
אופן, היום נגב סמיון, בייחס
לשכונות
החדשות, נחשבת שכונה דרומית, אז
זה
אפליה מתקנת.
אוקיי, בסדר, מקובל עליי. עוד לאוניד, רצית להוסיף משהו?
שכונת הרכבת.
הכוונה בעצם להביא לתושבים אפשרות להתמודד גם באתגרים לא כל כך נעימים על של חוסר שטחים הפנויים בתוך היחידות. אנחנו לא מדברים על התוספת היחידות, אנחנו מדברים על היכולת לגמישות המקסימלית לתושבים ולבעלי זכויות כאן. לקבל המלצות ומחשבות שלהם על תוספת זכויות בנייה ליחידות שלהם. למה לא ניתן לאחר את זה? באזורים האלו המגרשים, הטיפוסים של המגרשים, אנחנו נמצאים שם בערך בחמישה או שישה מבנים לטיפוסים המגרשים. מגרש נגיד מ-300 עד 500, מ-500 עד 700 וכו' וכו' וכו', זה גם משנה את התמהיל. תליל זכויות בנייה. כאן זה מצב הוא מצב ברור, מצב אחיד, ומאפשר לעצר את התוכנית בסמכות ועדה מקומית, ולא בסמכות ועדה מקומית, ולתת מענה כאן ונועד.
טוב, חברים, חברים, למעשה אני רוצה לציין ולהדגיש, אנחנו לא מאשרים פה כרגע את התוכנית, זה אנחנו נעשה בוועדה בעזרת השם, אבל ההצבעה כרגע היא למעשה האישור שהעירייה היא מגישה את התוכנית, בסדר? כדי שנוכל להתקדם איתה. אחר כך, דרך אגב, כמו לכל תוכנית אחרת, יוכלו להיות מתנגדים, ויוכלו להגיד א', ב', ג', ד', זאת אומרת, כל הדבר הזה יהיה פתוח ושקוף כמו כל שאר הדברים שקורים בוועדה. אז עם העניין הזה אין בעיה. דרך אגב, עוד רק משפט קטן לפני אבי, יש מקרים בנווה סביון של בתים קוטג'ים צמודי קרקע, שנבנו שם על ידי הקבלן חדרים בעליות הגג שלא היו בהיתר. ואתם מכירים את זה, אירנה, נכון? והרבה מאוד תושבים הסתפקו עם העניין הזה בעת המכירה, כי למעשה הבית שלהם לא היה תואם להיתר, אבל הם לא היו אשמים. תוכנית כזו למשל תוכל גם להם לעזור, בסדר, בתוספת זכויות והכל. אבל באמת שאין פה איפה ואיפה ואין פה איזושהי...
לא, זה לא בעיה, זה נראה ככה פשוט.
ממש לא. לא, אני אומר באופן גורף, ממש ממש לא. כן, אבי, שאלה אחרונה ונעבור להצבעה.
אני רוצה שנייה להבין. בנווה סביון, בסדר? האם יש לכם קצת נתונים להבין כמה חריגות בנייה היו בהקשר של הנושא הזה? ובהפרדה לבין כאלה, כמו שאתה אמרת שזה בגלל הקבלן, לבין כאלה שהם היו עברייני בנייה. זאת אומרת, שבגלל שהם בנו לא תקין, אז עכשיו אנחנו צריכים לשנות נתונים.
לא,
צריך להבין את זה כדי להבין מה המקור של בעצם ההצעה.
שאלה ברורה. תראה, אין לנו מיפוי מדויק, בסדר? בטח לא על חריגות הבנייה, כי אני מניח שהן קיימות כמו שהן קיימות במקומות אחרים בהן, בסדר? אז אני מאמין שיש... לא באופן גורף. אני מאמין שיש חריגות בנייה. תראו, באופן טבעי, כמעט בכל עיר, חריגות הבנייה ועבירות הבנייה נקרא להן, באות לידי ביטוי הרבה יותר בצמודי קרקע, בסדר? מאשר בבניינים. בוא נווה רבין או נווה סביון או בית בפארק שהבניינים בנויים, גם שם יש חריגות, אני לא אומר שלא. אבל בצמודי הקרקע, לכן דרך אגב, מחלקת הארנונה אצלנו עושה סקרים של מטראז'ים וכמה בנים וכולי,
יחסית בתקופות קצרות, אחת לשנתיים או שלוש, בצמודי הקרקע, בסדר? כי שם יכול מישהו לבנות, גם להיות עבריין בנייה, וגם מצד שני לא לשלם את הארנונה על, על אותה חריגה. אז, אז זה קיים.
אני
אבל
אני מנסה להבין אופר את האינסנטיב כאילו שלנו כעכשיו כעירייה, מועצה, למה אנחנו מאשרים את המדיניות הזאת, כבר המדיניות, שאחרי תעבור כמובן כל התהליך. האם זה נובע בגלל, עוד פעם, עבירות בנייה, האם זה נובע בגלל באמת בעיות שנוצרו בכלל בבנייה המקורית, כמו שאתה נתת את הדוגמה הזאת, האם זה נובע בכלל מצורך של התושבים שאומרים, וואלה, אנחנו תקועים, או האם זה...
תראה, זה משולב, אבל זה בעיקר צורך. זה משולב, אבל זה בעיקר צורך. לשמחתי היום, הרבה מאוד תושבים יודעים להגיע לוועדה אצלנו לפני שהם בונים, ובאמת, כמו שאני אומר, תמיד אמרתי את זה גם בוועדה, הייתה לנו ועדה קודם, אנחנו ועדה לתכנון ובנייה, ולא ועדה לבנייה ותכנון. קודם כל תכנון, ואחר כך בנייה. אני אומר את זה, אמרתי את זה כבר עשרות פעמים בוועדה. כי יש הרבה מאוד פעמים שאנשים באים, ובאמת, היום זה פחות לשמחתי, גם כי הפיקוח עובד, ועושה, וגם, וזה גם נותן את אותותיו. אבל שוב, כמו ששלמה אמר, זה באמת שילוב של הדברים, אבל יותר מהכל זה צורך. בסדר? צורך של התושבים, המשפחות שם מתבגרות, הילדים שלהם מתבגרים, רוצים לבנות עוד חדר על הגג, אם זה אפשרי מבחינת הזכויות, אז מבחינתנו למה לא, אנחנו רוצים לאפשר. ואם אנחנו נכניס את זה לתוך תוכנית, דרך אגב, צריך לקחת בחשבון גם, מעבר להכל, לא שזה הדבר המרכזי ולא את זה אנחנו מחפשים, אבל יש פה השבחה של, של הנכסים. אז זה טוב גם למחזיקים וגם לעירייה בסופו של יום, כי כשיהיה מימוש, יהיה גם היטל השבחה.
לחדד לאט,
לא, לא, אני מתחיל להבין.
התוספות בנייה זה לא רק עצם של אדם שרוצה לבנות. גם אם הוא מוכר עכשיו, גם אם הוא לא בנה, אז נכנס פה היטל השבחה לעירייה.
אני מבין, ורגולטיבית, זאת אומרת, אתה יכול רגע להסביר על התהליך עצמו?
כן,
זה
נשמע.
שנייה, כדי להבין, אני קצת חדש בעניין הזה
ספציפי. אני מצוין על ההשבחה.
בכלל, כל האירוע הזה, הרי בסוף, כמו שאני מתחיל להבין, זה הטבה מסוימת לאותו אזור של מגורים, בסדר? עוד פעם, הכוכבית של מה שבאמת יוסי כאן אמר. אותה הטבה מסוימת, האם זה במסגרת כל הרגולציה
שלו? שלא קרתה רק שם, לאורך השנים קרתה בעוד כמה...
לא, אני מתאר לעצמי, זה לא זה משהו שאנחנו ממציאים כנראה. איך, מה התהליך של האישור של זה? אם זה גם לחצי דורש את משרד
הפנים? יש פה כרגע, מבחינתנו כמועצה, אנחנו מתחייבים על פי חוק התכנון והבנייה, כדי להגיש את הטבה, אנחנו צריכים אישור של מועצת העיר. להזכירכם, מדי פעם מגיע לשולחן המועצה גם הצטרפות להגשה של תוכניות, בדרך כלל בתוכניות שיש שם שטחי ציבור גדולים, שיש עניין לציבור.
שיש אינטרס
עירוני. אוקיי, שיש אינטרס עירוני, ציבורי, להצטרף כמגישי התוכנית, כי אז יש לך השפעה הרבה יותר גדולה ומשמעותית על התוכנית עצמה, מאשר שאתה בא, אוקיי, מתנגד, אוקיי, יועץ, או לא משנה מה. כשאתה מגיש את התוכנית, יש לך סייג, בסדר? זה אחד, זה מהבחינה הזו. כרגע האישור שלנו הוא האישור הספציפי הזה של אישור לעירייה להגיש את התוכנית. בסדר? Okay. כעירייה. ההגשת התוכנית היא לוועדה המקומית, בסדר? אירנה, לאונית פה, מגישים את זה אליהם. מפה יש תהליך שאני לא אכנס אליו כרגע, של אישור התוכנית.
אבל בתהליך הרגיל של
התוכנית. של אישור התוכנית, אוקיי, של פינג פונג, אימא, מתכנן וכו'. אני
חושב שאתה סודרית,
לעניין ההשבחה. אני
חושב שאתה יכול לקבל את ממך הטבה. ואז הוא גם משלם.
לעירייה, הוא משלם את זה לעירייה.
ברור לי.
לעניין השבחה.
שאלה אחרת מהכיוון, נקרא לזה השלילי. מה קורה, הרי בסוף אותם חבר'ה שקיבלו את זכויות הבנייה ויבנו, ינצלו אותם, יש איזשהו מקום של הרשות לבוא ולמנוע מפגעים, נקרא לזה, עבור השכנים?
תראה, ברור. אז תראה.
תראה, מי שיכול לבנות עכשיו ולעשות...
הרי זה חצי שיעור בתכנון ובנייה, אבל אני אסביר. בקצרה ממש, אתה יודע. ברגע שיש תוכנית שמאושרת, אוקיי, מכוחה ניתן להוציא היתרים. התוכנית עצמה כתוכנית לא מאפשרת לבנות.
הבנתי.
אתה חייב לבוא ולבקש בקשה להיתר. כשאתה מבקש בקשה להיתר, בוועדה יורדים ספציפית בזום אין לתוך השטח, ורואים האם הוא עלול להוות פגיעה לשכן. לפעמים מבקשים כתב שיפוי, לפעמים מבקשים ערבויות, בסדר? כל דבר נבחן לגופו כמובן, בסדר? אז לכן כמובן בשלב של הבקשה להיתר, שזה לאחר אישור התוכנית, אז כל הדברים האלה נבחנים ונבדקים, וגם דרך אגב, אם אנחנו דיברנו פה על דו, ושכל שכן אמור לקבל 80 מתוך ה-160 של המגרש, תהיה גם הקפדה שלא מישהו ייקח 90, ואז הוא לוקח את זה על חשבון השכן. כל הדברים האלה...
האלה שבנו אז תקעו, הם יצטרכו לבקש יותר בדיעבד? כאילו על אותם...
מצב קיים, אם זה
אפילו... לא, אם יש להם מצב קיים והם בחריגה, יוכלו לבקש, כמובן.
אוקיי, זה נכנס לתהליך.
טוב, חברים. הקונה ישלם שבח גם אם הוא עוד לא בנה?
מה?
במעמד המחירה או הקנייה. הוא כבר משלם את המשבח של ה...
במעמד...
היטל השבחה, כן.
המימוש.
לא מחייב לו לקנה, הוא חייב לשלם את זה.
לא למחרת אישור התוכנית, רק בעת מימוש. בסדר? חברים, אני מביא את הסעיף הזה
לאישור... הוא מוכר את הנכס.
לאישור העירייה, תוכנית מספר...
לא, הוא רוצה מוכר את הבית בשביל סגנון שלו. אז קונה.
מם קוף 1188.
הוא רק אם הוא יבנה.
יוסי. אישור הצטרפות העירייה כמגישת התוכנית מ-א-א-א-א-1188 תוספת זכות בנייה ושינוי קווי בניין בקוטג'ים מדגם א' פלוס ב' בנווה סביון. מי בעד אישור ההצטרפות
המוכשר
לעירייה? מי
נגד?
כולם בעד, מירי נמנע. צריך שמות? שאת מסתדר. טוב, אפשר לקרוא לעירייה?
לא, זה חוק.
אבי בעד.
אבי, אתה בעד,
נכון?
אני אומר, אתה חושב עכשיו משהו. לא, אבל לא במתחמי פינוי בינוי.
לא, ודאי.
לא חשבתי שזה יהיה כל כך האחרון. אופר ממשיך עם הוועדת תכנון שהיה עם
שלנבר.
טוב, תודה לכולם. סעיף 6 לסדר היום, מדיניות פתיחת בתי עסק וסגירתם.
בימים שאינם ימי מנוחה.
אנחנו מדברים בעקבות שבחצי שנה האחרונה, כן, אבל בחצי שנה האחרונה נפתחו ברחבי העיר, שזה מגמה ארצית, בניינים חדשים שמתחתם יש בתי עסק, כל הנושא של עירוב שימושים, מה שיוצר הרבה... תודה, אירנה ולאוניד, ערב טוב. רואי, למה אתה בחוץ? בושר. מה שיוצר הרבה קונפליקטים בין התושבים לבין בעלי עסקים, ואנחנו כרשות מקומית מחויבים למצוא את האיזון ביניהם. בעבר קידמנו חוק עזר עירוני של שעות פתיחה, אבל מאחר ואין שר פנים, החוק תקוע, ולכן החלטנו לקדם מדיניות. בחודשים האחרונים המחלקה המשפטית עובדת על מדיניות שתהיה הבסיס לחוק, שיהיה שר. בבקשה.
זאת אומרת שההחלטה עכשיו היא זמנית תהיה?
עם מדיניות עכשיו.
כן, אחר כך שיהיה אפשר, לא נעשה חוק. זה הסכמתי שלי, בסדר? טוב, אז כמו שאמרה ליאת, חוק העזר שלנו של פתיחת וסגירת עסקים הוא חוק משנת 1959, לפני למעלה משישה עשורים, ואם תראו במסמך ששלחנו, שעות הפתיחה הם בחורף עד 7 בערב, בקיץ עד 8 בערב, יש שעות של שנץ, שהחנויות סגורות, זה באמת לא מתאים. יש עסקים שבימי שלישי היו סגורים, משרדי עורכי דין פעם היו סגורים בימי שלישי אחר הצהריים, לא עשו.
הספרים שומרים על זה עד היום.
נכון, וזה ברור שזה ארכאי וזה לא מתאים לאורחות החיים כיום. זה בעצם שם את בעלי העסקים ומטיל עליהם מגבלות מאוד קשות של שעות הפתיחה, וגם לא מאפשר לתושבים לקבל שירותים בשעות של אחרי העבודה, וכולנו עובדים ימים שלמים כמעט עד הערב. ולכן, כמו שאמרה ליאת, בגלל שכרגע לא ניתן לשנות את חוק העזר, ואנחנו מדברים כרגע רק על שעות סגירה שלא בימי מנוחה. החלק של שבת לא רלוונטי, שמנו אותו בצד, וקיבלתי אישור ממשרד הפנים לטפל רק בחלק הזה של הימים שאינם ימי מנוחה. מאחר ואין שר פנים ואי אפשר לשנות את החוק כרגע,
אנחנו רוצים להתוות מסמך מדיניות שיעשה איזשהו איזון בין צורכי התושבים שרוצים לקבל שירותים בשעות של אחרי העבודה, בין צורכי הסוחרים שרוצים להחזיק את החנויות פתוחות, ובין התושבים שגם רוצים שקט ורוגע ואיכות חיים בשעות הערב המאוחרות. חשוב מאוד להדגיש שחוק עזר, כל עוד הוא בתוקף, יש לכבד אותו, יש לפעול על פיו, יש לאכוף על פיו, הוא נורמה מחייבת מכוח פקודת העיריות, אין על זה חולק. יחד עם זאת, על פי הפסיקה, גם על פי פסק דין של המרכולים של תל אביב, גם על פי פסק הדין של ביג לילות שניתן ממש לאחרונה, וגם על פי פסק הדין בירעור של סיטי מרקט נגד עיריית רחובות בנוגע לקנסות שהוטלו עליה בגין פתיחת מרכולים בשבתות, יש לעירייה שיקול דעת לקבוע סדרי עדיפויות באכיפה, הקצאת משאבים, דגשים בפיקוח ואופן של הפעלת סנקציות בהתאם לחוק. והרשות רשאית להגן את שיקול הדעת האכיפתי שלה במסמך מדיניות. נכון שמסמך מדיניות הוא הנחיה מנהלית פנימית. זה ברור שהוא לא בהיררכיה של חקיקה. הוא אין לו את אותו מעמד נורמטיבי של חוק עזר, אבל הוא בהחלט מחייב את הרשות במישור המנהלי. המדיניות חייבת להיות שוויונית, שקופה, עניינית, סבירה, והיא לא יכולה להיות מושתתת על שיקולים זרים. ובפסק הדין שהזכרתי של סיטי מרקט נגד עיריית רחובות, בית המשפט קבע שזה לגיטימי שעירייה תעשה הבחנה בין אזורים שונים בעיר, למשל אזור שהוא אזור מגורים לבין אזור שהוא בילוי ותעסוקה ורחוק מאזור מגורים, או שתעצב מדיניות שמסדירה את שעות הפעילות של העסקים בהתאם לצורכי התושבים. והמסמך הזה הוא כלי עבודה פנימי והוא אמור להיות שקוף כדי שהפיקוח, כל הפקחים יפעלו על פיו. ופה אנחנו נמצאים ברצון להתוות מסמך מדיניות, וכמו שליאת אמרה, ברגע שיהיה, זה לא בא להחליף חוק איזה, ברגע שיהיה שר פנים ונוכל את מסמך המדיניות לעגן בתוך חקיקה, אנחנו נגיש את הבקשה לתיקון החוק במשרד הפנים, כי החוק הזה דורש אישור שר פנים. אני לא אחזור על כל מה שכתבנו במסמך ברקע, אני אלך ישר למצב, מה אנחנו בעצם מציעים לעומת המצב הקיים. אנחנו הצענו לחלק את העיר לשני אזורים. אזור פעילות א' זה האזור שיש בו רוב שימושים. זה המרכזים המסחריים וחזיתות מסחריות בבנייני מגורים.
רגע, זה בבתים החדשים, כאילו באזור החדש את מתכוונת.
זה בעיקר.
אוקיי.
זה גם בקלנית.
רגע, שוב פעם, איפה זה?
תכף אגיד. יש מרכזים מסחריים, חזיתות מסחריות בבנייני מגורים. זה רוב שימושים.
גם בעצמאות.
או ש... נכון, אני אתן דוגמאות. או שבתי העסק גובלים בבנייני מגורים, שם אנחנו מציעים ששעת הסגירה בכל בתי העסק, זה חנויות מזון, זה מרכולים, זה מסעדות, זה בתי קפה, זה מספרות וכיוצא בזה, תהיה בשעה 12 בלילה, 24, והאכיפה תהיה בהתאם. והאזור האחר זה אזור פעילות ב', שזה אזורי בילוי שבתעשייה ומסחר מרוחקים ולא גובלים באזורי מגורים, שנמצאים יותר גם במעטפת של העיר, ושם תתאפשר פעילות מסחרית רצופה של כל, של חנויות מזון, של המרכולים, של בתי קפה, אולמות אירועים, תרבות, קולנוע, בלי הגבלת שעות, אבל בהתאם לתנאי רישיון העסק. ורישיון העסק ניתן להגביל שעות, בהתאם לרישיון העסק.
זאת אומרת, מה שנמצא בעצם באזורי התעשייה.
אז נתתי דוגמאות כמו באזור תעשייה ספיר, בתמ"ל 1106 באזורי התעסוקה, תמ"ל 1046 באזורי התעסוקה, מתחם נעימי.
בסופו של דבר, שבין הפעם שיש החנות למטה, מתחת למגורים,
עד 12.
עד. זאת ההצעה.
עד 12, כן.
עד 12.
אתם רוצים פחות, אפשר לקבל החלטה של פחות.
כן, 11, 10.
לא, אני חושב
שזה בסדר 12, מה זה?
11 זה הגיוני.
11, בסדר.
12 זה...
עכשיו, אני אגיד שהרשתות האלה, גם סיטי מרקט, שנמצאת בבית בפארק, וגם סופרטל שעומדים לפתוח בקלנית.
פתחו כבר.
רגע, לא יכולה להיות הבחנה בין העסקים, נכון?
אין הבחנה.
אין הבחנה, כולם אותו דבר. מצד אחד הסופרים כן צריכים שיהיו פתוחים, ומצד שני...
אז אני נותנת את שתי הרשתות כדוגמה, שבכל המקומות שדיברנו, אני יודעת, מהמקום שאני גר, והסתכלנו בקריית אונו, בפתח תקווה.
היתרון המשמעותי הוא של הסופרים.
הם בעצם... בסדר, אבל שבוע שבוע אמר
ש... אבל היא לא רואה שאלות.
רגע, שלומית, יש כיוון שזה מאפשר, אתה יודע, לפעמים אנשים חוזרים מאוחר.
גם ברצון הוא באמת לאזן, הרעיון הוא לאזן בין הצרכים. הרעיון הוא לאזן בין
הצרכים. עדיין יש סי,
אנחנו גם לא רוצים שהתוצאה
תהיה שהעסקים שלנו נסגרים. בוא, יש תחרות.
לא אמרתי שבבעיין אסור להם לעשות רעש ולהטריד
ושתהיה
הפרעה למנוחה.
יש חוקי עזר של מפרעי רעש,
יאללה, יש לכם
יותר סבבה לעשות
מסיבות. הם לא עושים את הרעש, מי שעושה את הרעש זה מי שבא אליהם. כי אנחנו רואים
את זה לא
נמצאים שם.
אבל נניח סופר, אבל... נניח סופר.
תצא, אין לו מוזיקה.
אני חושבת שצריך לקחת בחשבון שמי שקנה דירה
בבניין
שהוא בעירוב של נשים,
ידע שהוא כזה נכון.
לגבי, קודם כל, המדיניות אל מול החוק עזר, אז יש דברים בחוק עזר שאמרת, בחוק עזר אתה אמרת גובר על המדיניות, נכון?
תמיד, בסטטוס כן.
לא, אז אני אומר, יהיו דברים שיהיו נוגדים בחוק עזר אל מול המדיניות.
כן, זה לא ניגודים שהפסיקה לא מאפשרת אותם. המדיניות מתווה את פעולות האכיפה, את קצב האכיפה, את שיקול הדעת באכיפה, ואנחנו לא נאכוף. לפי חוק העזר ב-8 בערב, אבל אנחנו כן נאכוף במה שתחליטו, ב-11 בלילה או ב-12 בלילה. זה, אז יש סמכות מכוח הפסיקה, זה נתון לשיקול דעתה של הרשות.
זאת אומרת, זה לא שיבוא עכשיו תושב, או יעשה יותר נכון דווקא עסק במקרה הזה, ויבוא ויגיד לו, זה בחוק העזר רשום שעה כזאת או אחרת. תושב במקרה, סליחה.
לא, עסק לא יבוא.
תושב. אוקיי, אז...
היום התושב בא. ואומר לנו, החוק עזר מראה עד 8, תסגרו ב-8. אני לא יכולה להגיד לו, לא, אתה צודק.
אז שאלה הבאה...
וזה המדיניות...
אני מסכים. שאלה הבאה...
אז היום נעשתה אכיפה בשעה 8? לא נעשתה, כי צריך קצת היגיון. אבל אם תושב פונה אלייך, הוא צודק, את לא אוכפת את חוק העזר שלך, של העירייה.
אז רגע, אני רוצה לשאול לגבי, כי ציינת את סיטי מרקט, אז אצלנו יש בשכונה את סיטי מרקט שפועלים גם אחרי 12 בלילה, ואני עשיתי בדיקה, וקיבלו הרבה מאוד קנסות וכן הלאה וכן הלאה. השאלה היא אם דבר כזה מסדיר את זה שהם יפסיקו לעבוד בשעות שגורמים מפגע משמעותי לתושבים.
לא יודעת אם הם יעבדו ויפעלו.
יכול להיות שאם
החוק אומר עד 8,
אז לא שווה לו להפסיק. ועכשיו שזה יהיה עד 12, אז הוא יגיד בסדר, בשביל שעה אחת לא שווה לקבל כנס.
יש אכיפה ופיקוח, זה בדיוק שיקול הדעת, שיתאימו את עצמם למה שכתוב פה, ויש דרך
מה שאומר... לא, אבל היום הם מקבלים כנסות והם ממשיכים
כמובן. אז הוא אומר, כשהחוק הוא מ-8, והוא מקבל דוח והוא יכול להישאר עד 1-2 בלילה, אז הוא משתלם לו, הוא משלם את
ה-475
שקלים ונשאר. אבל היום, אם אנחנו נותנים לו מרחק...
שוב, הוא קיבל ב-12 ורבע דוח,
ושחצי שעה...
בשביל 45 דקות, הוא יגיד, יאללה, אני אסגור ב-12.
לא, אבל השאלה אם יש יותר סנקציות. עם הסנקציות זה לא רק קנס, נגיד זה לשלול רישיון עסק. אז איך זה יגיע למצב שלא כל העסקים עכשיו יקרבו לשתיים? כי העסקים שבאמת עושים רעש, נקרא לזה. איך הם לא יגיעו למצב שם בכלל לקרוא תהיו בלילה?
אנחנו לא מדברים על רעש.
עכשיו פותחים נגיד בגשם את סופרטל, למשל, לדוגמה, ועוד כל מיני.
הסופר עושה רעש.
הם עושים פריקות בלילה.
זה לא קשור, לא קשור, זה משהו אחר.
זה חידדתי.
אל תכניס.
פריקה
וסעינה. לא, אני שואלת, אני יודע שאנחנו מדברים על פריקות.
לא, אנחנו מדברים על הפעולה של המכירה המסחרית באותו עסק. לא מדברים על מה שמסביב. מה שמסביב ממשיכים לאכוף בצורה הכי קשה.
אף אחד לא עושה רעש באף עסק בבית הפרק. אין לנו רעש.
אתה לא עושה
רעש. אז רגע, לא עושה רעש. אבל אם הם יעשו בו לרבה פנים, כי הם עושים
חסר את המספרה, זה כבר נהיו מתרז. שזה יהיה ברור, אני מאוד מאוד בעד שיאפשרו לתת לתושבים, פתיחת עסקים, כמה שיותר, כי בסוף זה נותן לנו אפשרויות. אבל מצד שני, עם האיזון, כמו שכאן אמרה שלומי, לא לעשות רעש לאותם עסקים, מדברים בעיקר על בניינים שיש להם את העסקים מתחת לבית. השאלה שלי, האם באותם עסקים, שהם למשל שעת הרעש היום בחוק, עד 11 בלילה, עד 11 בלילה, כאילו אני טועה, אז אם בין 11 עכשיו ל-12, כי אם מותר להיות עד 12, הם יעשו רעש מסוים.
לא, אין היום עסקים, זה חוק אחר. לפתיחה וסגירה. אתה מבלבל בכמה...
לא, אני יודע שזה, אני רוצה להבין האם זה...
זה חוקי עזר נפרדים, וכמה אנחנו חושבים.
זאת אומרת, ימשיכו לאחור את אותם דברים ש...
ברור. זה לא... חוקי עזר הם באותו לבד.
טוב, מי בעד אישור המדיניות החדשה עד הזה? תודה רבה. אנחנו עכשיו, בלי שום קשר, תזכרי. עכשיו מפה אני הולכת לבית בפארק.
רגע.
סליחה.
רגע, אני גם רציתי להגיד איזה משהו.
שנייה, רגע. לגבי עסקים שעובדים 24 שעות זה מותר להם?
לא, אמרנו זהו. עכשיו, באזורים כן, אלה שבתוך העיר אין בעיה. טוב, סעיף 6 לסדר, סעיף 7 לסדר היום, הערכת עבודה לגיל 70. קיבלתם את זה, אנחנו לא מפרטים, זה בראשי תיבות.
קיבלנו את השמות.
אתם קיבלתם את הרשימה.
קיבלנו את השמות.
אבל לפה, אני מבקשת לאשר את העובדת ג' שין, תומכת חינוך בגני הילדים. דרך אגב, מי שהובא לאישור זה מי שהמנהל המליץ. אם אתם תקבלו פניות של עובדים שלא הושעו, כי לא כולם הושעו, זה בגלל שאין המלצת מנהל. או שאין להם אישור רפואי מתאים. נכון, זה גם זה וגם זה. אז ג' שין, תומכת חינוך בגני הילדים. תקופת הערכה לשנה, אחד-אחד או כולם?
אחד-אחד.
מי בעד? צדיק ח' מלווה בהסעות לשנה? פה אחד. מ"מ מלווה בהסעות לשנה? מ"מ ח' מלווה בהסעות לשנה?
ואחרי שנה מה קורה?
עוד, כל שנה נצפה להבין. י' ל' מלווה בהסעות לשנה? פה אחד. מ"מ ד' מדריכה בסביבה תומכת ברווחה לשנה? פה אחד. רש ב' מזכירה פדגוגית בבגרויות לשנה. תודה רבה. כן,
רגע, את
נועלת
את הישיבה
לשנייה. אבי רצה, בהתאם לסעיף
26, תוספת השנייה.
כן.
א', תגמלי בבאים.
בהתאם לסעיף 26 לתוספת השנייה שמאפשרת.
מאפשר לחבר מועצה שמבקש בסוף הישיבה לנאום נאום מהמקום של דקה בנושא שהוא בוחר, בלבד שזה מתייחס לתחום תפקידה של הרשות המקומית.
סבבה, אני רוצה לנצל את תפקידי מהמקום. לדבר על הצהרונים לכיתה ג' בעקבות פניות רבות של הורים אני הגשתי שאילתה, הם פנו אליי, המענה עליה נדחה לספטמבר. ההורים זקוקים לפתרון לפני תחילת שנת הלימודים ולכן אני מעלה את המסר הזה שוב כאן, מעלה אותו כאן ועכשיו. צריך להבין שמאחורי הבקשה עומדות בסוף משפחות אמיתיות, למשל אם יחידנית מנווה איילון שבה עדיין אין בית ספר יסודי ממלכתי ולכן הבן שלה הוא לומד בבית ספר איינשטיין, היא חוששת שבהיעדר צהרון תיאלץ לעזוב את עבודתה משום שאין מי שיהיה איתו, סליחה, שהוא חוזר מוקדם הביתה. זו לא שאלה של נוחות, אלא יכולת להתפרנס ושל ביטחון הילד. העירייה גם באמצעות מפגשים השיבה שתוכנית ניצנים מיועדת לכיתות א' וב' ושקיים קושי בגיוס כוח אדם. אבל מבדיקה מקיפה שערכו ההורים, וגם אני עשיתי איזו בדיקה נוספת, עולה שרשויות רבות, גם במרכז וגם באותו אשכול חברתי-כלכלי כמו אור יהודה, מצאו פתרונות שמאפשרים פתיחת צהרון לכיתה ג', או למשל קבוצות, חלופות כמו קבוצות משותפות, איחוד מסגרות, פתיחת המותנית במסגרת נרשמים או מסלול במחיר מלא. לכן אני מבקש לעשות באמת כל מאמץ לבחון פתרון זמני או מדורג, ולכל הפחות לתת להורים תשובה פרקטית עוד לפני תחילת השנה, ולא להשאיר אותם בסוף בחוסר ודאות. תודה רבה.
טוב, אז אותה תשובה שההורים קיבלו, נגיד פה, המחויבות שלנו כרשות במסגרת תוכנית ניצנים היא לכיתות א' ב', בגלל הגידול הגדול בעיר, חברת מפגשים וכל, זה לא רק חברת מפגשים, סליחה, כל המפעילי צהרונים פועלים בשלב הזה להשמה וגיוס של צוותים לתת את המענה לכיתות ב' וג', וכמו שאתה יודע, וזה לא פעם ראשונה, רק אחרי שהשיבוצים האלה מצליחים, פונים לכיתה ג'. בשלוש שנים האחרונות כן נפתח צהרון, אבל לא השתנה כלום משלוש שנים האחרונות. להגיד לך שהיום מדובר בשני ילדים בבית ספר נבון שמבקשים צהרון, ו-15 ילדים בבית ספר איינשטיין. זה הרשימות שיש. בכל מקרה, גם במידה והתפתח הצהרון, מדובר בצהרון פרטי עם מחיר מלא ולא בצהרון תחת ניצנים. תודה רבה.
תודה רבה.
רגע, מי
ראיתי
לבית דבר?
אני ולאוניד.
אה, אתה. כן, מי עוד?